היי אב.
היי מתן.
ברוכים הבאים לפרק חדש של תודה רבה. היום אנחנו מארחים שני יועסים. מה זה יועסים, אתם שואלים את עצמכם? הם יועצי סמים, ממש ככה. זה פרויקט אנדרגראונד אקטיביסטי, שאנחנו היום נספר לכם עליו, הם יספרו לנו עליו, ונשמע קצת, נדבר איתם על איך הדבר הזה יתגלגל, מה זה בעצם, איזה שאלות יועצי סמים נתקלים, איזה כלים יש להם בשביל לענות על השאלות האלה, וגם מי הם חושבים שהם עונים לשאלות כאלה. אז על כל הדברים האלה אנחנו נדבר, ועוד.
איפה אתם יכולים למצוא אותנו? אז קודם כל, איפה שאתם נמצאים עכשיו, אם אתם שומעים, אז אתם במקום הנכון. אז אנחנו בכל הפלטפורמות, ויש לנו אתר www.todarabah.com, ויש לנו פייסבוק, ויש לנו אינסטגרם, ואנחנו ממש ממליצים לבוא לעקוב באינסטגרם, אחרי כל האומנות הפסיכדלית שאנחנו משתפים יום-יום. ואם אתם רוצים לתמוך בנו, אז יש לנו את הפטריון, אפשר לתמוך בדולר אחד ומעלה, ואיזה סכום שבא לכם, באופן קבוע, פעם בחודש, ואנחנו ממש ממש נשמח אם תצטרפו לקבוצת התומכים המדהימים שכבר קיימת. תהנו מהפרק. תודה רבה.
תודה.
תודה.
אז יושבים איתנו שני יועסים, שאנחנו לא נגיד את השמות שלהם, כי הפרויקט הוא פרויקט מחתרת שתכף הם יספרו, הוא קורה בטלגרם, ובעצם הכל תחת aliases, כי בסופו של דבר אנחנו מדברים פה על משהו שלצערנו, הוא אין לו עוד סטנדרט חוקי היום. אז נמצאים איתנו שני חבר'ה, צעירים, יושבים כאן, ואני אשמח שתספרו לנו מה זה בעצם הפרויקט הזה, מה זה היועסים.
אז יועסים, כמו שאמרת, זה ראשי תיבות של יועצי סמים, וזה דולר רוץ בטלגרם שאפשר להגיע אליו ולשאול שאלות על שימוש אחראי ומושכל בסמים מכל הסוגים, ולקבל תשובות אחראיות ומדויקות עד כמה שניתן. הוא מופעל גם על ידי קבוצה מצומצמת של אנשים שרק הם יכולים לתת תשובות.
אוקיי, אז בעצם יש ערוץ בטלגרם שכל אחד יכול להצטרף אליו? שאנשים, אנחנו מפרסם לינק גם למי שרוצה להצטרף, לראות וכאלה, שבעצם מה שקורה שם זה אני נכנס, שואל שאלה, תחת איזשהו שם בדוי, וכולם עונים, זה איזשהו פורום, איך זה עובד?
אחד מהיועסים יענה, אחד מהאנשים שבעצם אנחנו בחרנו כאדם שהוא אמין ויודע לאסוף את המידע הנכון והכי מדויק ועדכני שיש, כדי לתת לך תשובה קונקרטית ויעילה. שתרוויח ממנה. כל אחד יכול לשאול, רק מעט אנשים, כשבעה אנשים יכולים לענות.
כאילו שזה הצוות, יש לכם
שזה הצוות.
אוקיי, זה ממש כאילו רק האדמינים יכולים לענות לשאלות. מה קורה עם מישהו אחר עונה?
הוא חוטף מאיתנו עזרה, ואחרי שלוש עזרות הוא מושתק.
וואו. אוקיי, מעניין. אז כאילו הדבר הזה קורה בטלגרם. למה דווקא שם, תגידו?
הוא נולד בטלגרם בעיקרון. בטלגרם, מאז שטלגראס הגיע בעצם, אז נפתחו יותר ויותר קבוצות לדיונים כלליים בכל נושא, בין אם זה סמים או החיים עצמם. ופשוט יש כל כך הרבה שטף של אנשים בפלטפורמה הזאת, אז אמרנו שאפשר להוסיף לשם עוד קבוצה בעצם שאנשים יוכלו להגיע אליה.
גם כאילו, כולם שם יכולים להיות אנונימיים בניגוד ל...
כן.
כאילו מקומות אחרים ברשת.
כן, וגם בניגוד לוואטסאפ נגיד, אין הגבלה, שבוואטסאפ נראה לי יש הגבלה של איזה 100 או 260
כן,
לקבוצה.
כן, 265, כן.
אז בטלגרם אפשר להיות גם עשרות אלפים.
נכון.
אוקיי, אז רוב המאזינים שלנו לא מכירים את הדבר, את הפרויקט הזה או את הקבוצה הזאת. תכניסו אותנו קצת לראש. מה שואלים שם? איך זה נראה?
בעצם המקום הוא לשאול כל שאלה לגיטימית על סמים. כשאנחנו אומרים לגיטימית, אנחנו בדרך כלל מתכוונים לא משהו שנוגד באופן ישיר את החוק, כלומר, לא איך להימנע מבדיקות שתן, או לא איך לייצר.
או להבריח.
או להבריח.
או לסחור.
או כל מיני דברים שהם קצת יותר קשים מבחינת החוק, אלא באמת שאלות של ידע ספציפי קונקרטי שחסר לאותו אדם באותו רגע, איזה מינון הוא צריך לקחת, האם הסם הזה משתלב עם הסם הזה, איך הוא יכול לוודא שמה שיש לו ביד זה באמת מה שמכרו לו, דברים שלחלק מהמשתמשים בסמים הם נחשבים אולי קצת יותר בסיסיים, ולחלק הם קצת יותר מתקדמים. יש לנו הרבה סוגים של שאלות, משהו שבאמת הסוג העיקרי של השאלות שאנחנו מקבלים הוא באמת לגבי אינטראקציית סמים-סמים, או אינטראקציית סמים עם תרופות. שזה משהו שכמעט ואין עליו מידע נגיש, או לפחות לא באופן מאוד מרוכז וקל להבנה לאדם הפשוט.
כשאתה אומר תרופות, אתה מתכוון גם דברים כמו אנטיביוטיקה, וגם דברים כמו תרופות פסיכיאטריות.
בדיוק.
אוקיי, okay. ואז בעצם יש פה עניין של המון אחריות. כאילו באופן כללי זה הרבה אחריות, אבל דברים כמו שילובים עם תרופות פסיכיאטריות, זה משהו שנראה לי יושב מאוד כבד בראש של הרבה אנשים.
שילובים עם תרופות בכלל, זה מורכב, אבל ספציפית עם תרופות פסיכיאטריות, והאמת היא שזה נכון לכל התרופות, שמלבד השילוב עם התרופה עצמה, אם כאילו יש איזושהי התנגשות, יש גם את העניין של, רגע, למה בכלל אתה לוקח את התרופה הזאת, אולי זאת סיבה לא להשתמש בסמים, ולא ספציפית ההתנגשות עם איזושהי תרופה כזו או אחרת, זה גם חלק חשוב בעניין.
כן, זה נקודה מאוד
חשובה. אז הייתם אומרים שאופי השאלות הוא יותר פרמקולוגיות, זאת אומרת של שימוש בטוח.
יש כל מיני, הרוב זה באמת שאלות די טכניות של איך צורכים, כמה צורכים, מה הדרך הכי בטוחה. כן, יש גם שאלות שיותר כזה שאלות קלאסיות של סט וסטינג, יש גם שאלות, לפעמים גם פונים אנשים שהם עכשיו נמצאים באיזה חוויה קשה והם רוצים לדבר עם מישהו, כי יש מנעד די רחב של שאלות.
יש גם יחסון, נכון? איך אני מאחסן את זה?
כן, כן, שאלות יחסון.
אנשים לא רוצים שהסמים שלהם יתקלקלו בסופו של דבר, זה עולה כסף.
כן.
גם לוגיסטיות, גם פרמקולוגיות, גם... כן, דברים נפשיים שעוד מעט נפתח את הנושא הזה קצת יותר.
הייתי אומר שכאילו מלבד כזה השאלות הספציפיות שאנחנו עונים להן, בסוף אנחנו באים להנגיש איזושהי גישה של לגשת לסמים בצורה אחראית, בצורה מושכלת, כי הרבה אנשים מגיעים לזה מתוך, אם זה לא חוקי, אז כאילו זה בטח בהכרח מזיק, אז כאילו פשוט אדחוף את כל הסמים ואין מה לעשות, כאילו זה בכל מקרה מזיק. ומין להנגיש את הגישה הזאת של... אוקיי, זה פשוט עוד משהו שאפשר לעשות בחיים, שיש לו סיכונים מסוימים, ויש לו הזדמנויות מסוימות, יתרונות, חסרונות, ומין לתת לאנשים את היכולת גם למזער את הסיכון שהם לוקחים על עצמם, וגם פשוט להיות מסוגלים רגע לחשוב על זה כמו לעלות על ההגה, שכן, יש איזה שהם סיכונים שאפשר למזער אותם בצורה מסוימת, ויש כאלה שלא, ולגשת לזה באיזושהי צורה יותר מושכלת, של כמו שניגשים לדברים אחרים בחיים.
כאילו לא רק בראש כזה של הרס עצמי, של אללה בבאללה, אני דוחפת מלא סמים, ומה שיקרה יקרה, וההשלכות...
זה כאילו ממש נכון, זה כאילו הסקאלה השמאלית, אבל יש גם הסמן השמאלי, אבל יש גם את הסמן הימני אולי, של אנשים שהם לא בהרס עצמי, אבל אולי הם פשוט לא יודעים איפה לברר את המידע.
נכון.
כאילו בכלליות יש איזו גישה של... מזעור נזקים, שאני מקווה שאנחנו חלק ממנה, שאתם איזושהי רוח קצת גרס רוץ אקטיביסטית כזאת, שמביאה אותה בעברית. שזה משהו מעניין. אין הרבה מידע על זה בעברית. אתם מרגישים שחלק מהשאלות שמגיעות הן פשוט מהמקום הזה?
כי כאילו שאנשים לא יודעים לקרוא עכשיו אנגלית ברמה הזאת, או אין להם כוח לקרוא אנגלית ברמה הזאת.
האמת שכן, האמת שהיו אנשים ספציפיים אפילו אדם ספציפי שצירף לינק, אמר, אני לא לגמרי מבין מה כתוב פה, אני אשמח אם תעזור לי. או שאנחנו מפנים אותם למקורות, הם כותבים לי, תשמע, הכל באנגלית, אני לא מצליח, אני צריך שתוליך אותי יותר צד צד. ובאמת, באמת חסרים הרבה חומרים בעברית, רק עכשיו אנחנו מתחילים לצבור ידע, יש למשל את האתר של מרפא, שנראה לי הוא הפסיק להתעדכן בשלב הזה, אבל... זה בעצם המקור הראשון שהוא בעברית והוא מבוסס כמו שצריך.
כלומר, מבוסס על מחקרים.
כן.
אתם באמת מבססים את מה שאתם אומרים על מה? כאילו, יש מחקרים מן הסתם באנגלית, ואתם קוראים את זה ומין מאבדים את זה לאיזושהי תשובה מתומצתת ופשוטה. יש עוד מקורות שאתם משתמשים בהם?
אז הרבה באמת ממחקרים שאנחנו משתדלים כזה גם לעקוב, כי זה כל הזמן מתפתח ומשתנה במיוחד היום, אבל זה תחום שגם עכשיו חסר הרבה מידע מחקרי, ואנחנו כן מנסים להשלים כזה מהתודעה החברתית של משתמשי סמים, דרך כאילו סייקונאוט וויקי או רדיט, או יש כזה מלא פלטפורמות שבהן פשוט יש כזה חוויות של אנשים, או מין ידע שכזה ידע קהילתי, כי זה דברים שלא נחקרו מספיק, וכן, זה ידע שאולי פחות מדויק, פחות טוב, אבל זה עדיין יותר טוב מכלום. אז גם כמה שניתן, אנחנו מסתמנכים גם על דברים כאלה.
לא, אבל מה הדרך שלכם לדעת שמידע, למשל, שאתם מביאים, שהוא אמין? כאילו, לפני שאנחנו נכנסים לשאלות של אחריות, וזה קצת כזה על אני אשמח לשמוע על התהליך עבודה שלכם.
אז יש איזושהי היררכיה של המקורות. יש איזושהי היררכיה של המקורות שאנחנו בעדיפות הכי ראשונה, אנחנו נלך למחקרים. אם אין מחקר רלוונטי, אז נסתכל האם יש איזשהו דיון ברדיט, באיזשהו פורום. יש הרבה פורומים, שרומי, DMT Nexus, Blue Light. יש באמת הרבה מקורות מידע של דיונים מאוד רחבים שהרבה אנשים השתתפו בהם. ואם אנחנו רואים לצורך העניין ש יש איזושהי חוויה סובייקטיבית, למשל עם שילוב מסוים או אינטראקציה עם תרופה מסוימת, ואנחנו רואים שיש באמת הרבה מאוד אנשים שמדווחים את אותו הדבר, אז אנחנו כבר ניקח את זה כאיזשהו מידע אמין. אם לצורך העניין מצאנו רק אדם אחד שאומר שאיזשהו שילוב מסוים לא יסתדר לו כי ככה וככה, אולי זה לא יספיק לנו כדי להעביר את התשובה הלאה. אבל אם אנחנו רואים 30 דיווחים שונים ממקורות שונים על אותה חוויה סובייקטיבית, אז אנחנו מרגישים קצת יותר בנוח להעביר את זה.
ושאלה מתבקשת, אולי אני מראים לכם להנחתה, מה אם אתם לא יודעים?
אז אנחנו אומרים שאנחנו לא יודעים.
יופי.
כי הרבה פעמים אנחנו ממש כאילו מוצאים את עצמנו, קרה שאנשים שאלו שאלות, וזה נורא עניין אותנו, והכנסנו לאיזה מין כזה מאורת ארנב של לחקור ולהבין, ולקרוא כאילו בוויקיפדיה, ולקרוא מחקרים, ולקרוא פה, ולקרוא שם, ולנסות כן להנפיק איזושהי תשובה, אבל לפעמים זה גם לא מצליח, או שאנחנו פשוט לא פנויים לזה, כי זה מה שאנחנו עושים בהתנדבות, ואנחנו פשוט אומרים, וואלה, אנחנו לא יודעים, יכולים אולי להגיד את המעט שאנחנו כן יודעים, אבל אנחנו לא מתביישים להגיד שאנחנו לא יודעים משהו.
זה לא קצת מתסכל אבל לענות על אותם שאלות שוב ושוב ושוב?
אנחנו משתדלים לעודד את חברי הקבוצה לחפש בקבוצה, כמובן לחפש בגוגל, לרוב השאלות אומנם קצת חוזרות על עצמם, אבל בסופו של דבר אנחנו כן רואים מאמץ מצד המשתמשים והשואלים, כן לחפש את המידע הזה קצת בעצמם, ואנחנו מאמינים שהם הגיעו למקום שהם שואלים, אז זה כי הם באמת לא הבינו.
Okay. יש לכם את השיטה של ההשטגים.
כן, יש עולם נפלא של בוטים בטלגרם, ויש איזה של בוט שנמצא בקבוצה שלנו, שקוראים לו רוז, קוראים לה רוז, ומין, כן, יש הרבה תשובות שכבר נגיד הנחיות לשימוש בטוח ב-MDMA, זו שאלה שחוזרת על עצמה מלא, וזה כאילו פשוט כבר איזו תשובה מוכנה, אז יש כל מיני תשובות כמו זאת ששמורות, ואז פשוט אנחנו כותבים כזה hashtag MDMA, וזה מקפיץ את התשובה.
מדהים, אני כאילו יכולה להיכנס לשם, אני רוצה תשובה, אני יכולה פשוט לחפש את ההשטג, ואז אני אראה את זה?
את צריכה להכיר, את לא, כאילו יהיה לך קשה למצוא בעצמך, אבל יש אנשים יש הרבה אנשים שנמצאים בקבוצה שהם לא בהכרח שואלים שאלות כל הזמן, אבל הם כן כזה משתמשים שקטים שקוראים ועוקבים, ואז לפעמים את רואה שאנשים כבר כאילו באיזה מין שירות עצמי כזה, פתאום מישהו פשוט כותב hashtag MDMA, מוציא את ההנחיות וממשיך עם החיים שלו, בלי לשאול אותנו, פשוט כבר מכיר את ההשטגים ומוציא לעצמו את התשובות.
זהו, אז אתה מוביל אותי לאיזה, כאילו, אוקיי, אני מבין מה הקבוצה, מה קורה שם קצת, יש לכם איזה הבנה של מי האנשים שמגיעים אליה?
כן, איזה סוג של אנשים נכנסים לשם? זה נשמע כמו גיקים ממש.
90% גיקים ממש.
מצד אחד גיקים ממש, מצד שני אתם אומרים שיש חבר'ה שלא כל כך חזקים באנגלית, אז אני אומר אולי כזה אנשי טלגרם, שבאמת כמו שאמרתם מקודם, הגיעו לעולמות האלה דרך הטלגרס, אז פשוט חיפשו ומצאו. יש לכם איזושהי הבנה של מי האנשים שצורכים אתכם?
יש מגוון די רחב, אז יש באמת את הגיקים, יש אנשים שפשוט, כאילו, הם צריכים עכשיו תשובה על השאלה, לא יודע, עכשיו על אנטיביוטיקה, הם רוצים לעשות אסיד, ומישהו, או שהם מכירים את הקבוצה, או שמישהו סיפר להם עליהם, רגע נכנסים, שואלים את השאלה, מקבלים תשובה ויוצאים. יש גם קהל של, של סוחרים לצורך העניין ששואלים אותנו שאלות, שזה כאילו הם כמו עוד משתמשים, אבל, אבל הרגשנו נגיד שזה, זה משמעותי, כי פעם היו סוחרים שדרכנו גילו על ערכות בדיקה, וכזה בזכותנו התחילו לבדוק את הסחורה של עצמם, או לפעמים סוחרים שכזה פונים כזה, היי, יש לי עכשיו לקוח שכזה עובר משהו ואני לא יודע מה לעשות, אז יש גם כאלה.
וואו, זה חזק.
כן, זה מאוד חזק, זה משנה את התרבות סביב הדבר הזה, כי אם סוחרים מחליטים לקחת יותר אחריות ממה שהם לקחו לפני כן, אז זה אומר שכבר רוב המשתמשים יותר בטוחים, או רוב המשתמשים שקונים מהם לפחות.
אנחנו בונים על זה.
ובכללי זה הלך הרוח הזה של אפשר להשתמש בסמים באופן נכון, אפשר להשתמש בסמים באופן אחראי. אתה לא חייב לדפוק לעצמך את הגוף, או לדפוק לסובבים שלך את המוח, סתם כי זה לא חוקי, ולא חונכנו לגבי זה.
אפשר גם לעשות כזה, כמו ויגן פרנדלי, כזה תו של סוחר, כזה יש לי יועסים פרנדלי. אני התייעצתי עם היועסים, אז שתדעו שהחומר שלי בסדר, ואני בסדר.
איזה חזון למועד. וואו.
כן.
יש לכם איזה הבנה של הגיל שלהם, או קצת איזשהו חתך כלשהו?
אין לנו קטינים.
איך אתם יודעים באמת?
אנחנו לא יודעים, אבל אין לנו קטינים.
יש כאילו כתוב בהתחלה, כאילו אסור לכם להיות כאן אם אתם קטינים, איך קטינים?
כן, זה, כתבנו את זה די במפורש, כדי להסיר ספק בשבילנו. אנחנו לא יותר מדי מומחים משפטיים, אבל חשבנו שזה לפחות איזשהו מינימום שכדאי לשים שם. בפועל אין לנו באמת מושג מה הגיל של אף אחד, ואנחנו גם לא באמת רוצים לדעת, אנחנו רוצים לענות על כל שאלה של כל בן אדם שיש לו שאלה.
אנחנו כן יודעים שגם היו אנשים שבמפורש כאילו אמרו, כאילו, כן, אני בן 40 ואני בן זה, כאילו, זה כנראה מנעד רחב, אבל אנחנו, אין לנו מושג, אנחנו לא שואלים אנשים.
זה מעניין, אני שמעתי יותר אנשים מודאגים מהגיל המבוגר שלהם, לקראת צריכה של חומרים, מאשר אנשים שצעירים, שכאילו לא חושבים על כזה, יאללה, החיים ארוכים, אכפת לי, ושמעתי אנשים בני 50 אומרים, כאילו, אבל רגע זה... זה אולי יהיה לי יותר מסוכן, כאילו, אני כבר... מעניין.
אז היו לנו שאלות כאלה של, היי, אני בן 50 ומשהו, ואני רוצה לעשות טאסית פעם ראשונה, האם יש כאילו דברים שכדאי שאני ידע בגלל הגיל שלי, היו לנו דברים בז'אנר.
מעניין. יש על זה מידע, אגב, באינטרנט, על גיל מבוגר ושימוש בחומרים?
כן, הרבה מהמחקרים הם קוראים על גיל מבוגר של השנים האחרונות. אין מחקרים על קטינים וכאלה. הגיל המינימלי בהרבה מחקרים הוא 30.
מעניין.
כי יש את כל הפרי-רקוויזיט שלא היה לך התפרצות, לא הייתה לך התפרצות פסיכוטית.
שלא הייתה עד, אז כבר בטח לא תהיה נכון. מעניין.
אז הבנו קצת מה קורה שם. בואו ניקח צעד אחורה. איך הפרויקט הזה התחיל? ולמה גם? כאילו גם זה בהתנדבות, גם זה מסכן אתכם באיזושהי מידה, למרות שטלגרם זה פלטפורמה מובטחת, ואתם בשם בדוי שם וכל זה, אבל למה לעשות את זה?
כן, אנחנו לא מסוגלים לסתום את הפה על סמים. באמת. כן, אנחנו פשוט צריכים לחפור.
היי, גם אנחנו. בגלל זה אנחנו פה.
למה אתם?
כן.
בדיוק. אז באמת הכל התחיל מקבוצת טלגרם מצומצמת שרק נועדה לדיונים עם סמים, שמתוכה בעצם צמחו רוב האנשים שהם עכשיו היו עושים. בקבוצה המצומצמת הזאת בעצם היו שם אנשים שהתחברנו והכרנו אחד את השני והכרנו...
זה המצומצמת זה 10 אנשים, כאילו.
כן.
כן, והכרנו והתחברנו וקיבלנו, יצרנו ביחד איזשהו סטנדרט שהוא בינינו. ובאותו זמן גם הטלגרס עלה, טור הזהב הטלגרמי התחיל, והתחילו הרבה מאוד דיונים והרבה מאוד שאלות של אנשים חדשים בכל מיני קבוצות. קבוצות דיונים כללית של טלגרם, של שייכת לטלגרס, או לכל קבוצת סחר אחר, או אף קבוצת סחר בעצם. ואנשים פשוט שואלים שאלות בסיסיות על סמים, כי שם מקבלים תשובות. כמה לקחת ל-MD, כמה לקחת לאסיד, כמה זמן זה נמשך, כמה זמן זה. ואנחנו ראינו שגם אם אנחנו ניתן את התשובה הכי טובה שלנו, לאותו בן אדם, אנחנו נתן אותה במקביל לעוד כמה תשובות, אפילו עשרות תשובות אחרות שיתנו להם. והרבה מאוד פעמים התשובות האחרות הן פשוט או מכילות מידע שגוי, אפילו מידע מסוכן לפעמים, או שהן לא מלאות. וחבל, פשוט לתת לאנשים להמשיך עם חוסר הידע הזה.
כי גם מי ששואל את השאלה, אין לו הרבה פעמים את הכלים לשפוט של מי התשובה יותר מדויקת, של מי פחות, כי הוא פשוט רואה פיד של מלא אנשים אקראיים בקבוצה של אלפי אנשים, שעונים לו על השאלה שלו, וכאילו אין לו דרך בהכרח לשפוט מה מדויק יותר, מה מדויק פחות.
כן. הוא גם לפעמים אפילו לא יודע איך לשאול את השאלה. כאילו זה כמו כשאני רוצה לראות טוטוריאל של משהו על טכנולוגיה, כאילו ביוטיוב, ואז אני, יש לי איזו שאלה של איך לעשות משהו במחשב, ואני לא יודעת אפילו איך לשאול את זה, מה המושג שצריך לדעת. אז יש איזה משהו יפה בכאילו, אפילו רק להנגיש לבן אדם מה אתה מנסה לשאול, ואז הוא גם יכול בעזרת זה ללכת ולחפש את המידע בעצמו.
האמת שזה מזכיר לי שבעצם כמעט חצי מהשאלות ששואלים אותנו זה בפרטי, פחות או יותר מהסיבה הזאת גם. כי אנשים לא יודעים איך לשאול את השאלה שלהם בשורה אחת מתומצתת ומשפט קוהרנטי שנגמר בסימן שאלה. הם צריכים את השיחה. אנשים באמת צריכים את השיחה.
אבל יש פה איזו קפיצת מדרגה מזה שראיתם שהמון אנשים עונים תשובות לא נכונות. זה עצבן אתכם.
זהו, זה עצבן, זה תסכל.
וקרה לכם לפעולה. מי שמה להקים קבוצה סגורה, איך זה עובד, כי יש משהו כאילו שהוא מאוד מאוד מגניב, זה מאוד...
זה יזמי כזה.
זהו, לא יודע, כאילו זה ישמע זקן, אבל אינטרנטי כזה, זה מאוד כאילו ניו, זה מאוד הדבר, כן, ממש, אבל כזה, זה הפלטפורמה החדשה שמאפשרת את הדברים האלה. אני אגיד גם משהו שכזה בארץ, תרבות הפורומים היא די נמחקה, בארצות הברית היא עוד קיימת, אז כן, אין לך איפה לשאול דברים אנונימית. בניגוד לארצות הברית, אתה יכול לפתוח ברדיט פרופיל מזויף, להסוות את עצמך וזה. אז יש משהו מאוד מגניב שעשיתם, ובא לי שתיקחו אותנו לאיך זה הגיע לזה שיש לכם עכשיו שם 1,500 אנשים אקטיביים.
בגדול פשוט רצינו שתהיה פלטפורמה שבה תהיה לנו שליטה על התשובות, שבה מי שמגיע ושואל שאלה, יודע שהתשובה שהוא מקבל היא תשובה אחראית, שזה כאילו מאוד מנוהל וברור, ובזמנו אני זוכר שהיינו כזה מפיצים את הקישור בכל מיני קבוצות דיונים אחרות, של הטלגראס או של whatever it is שהיה אז, ופשוט מההתחלה הבאנו כזה גבולות מאוד מאוד ברורים של... זה קבוצה של היועסים, בקבוצות אחרות תעשו מה שבא לכם, פה אתם שואלים שאלות, ורק מי שמוגדר כיועס עונה. ומי שעונה לאחרים, אנחנו נמחק לו את ההודעה, ניתן לו אזהרה, בהתחלה עוד לא היה את העניין של ההזהרות, אבל כאילו מהר מאוד משהו שם נבנה, ואני חושב שזה משהו שכאילו הרבה אנשים היו מאוד סמאים אליו גם, כאילו לא, למלא אנשים יש... שאלות על סמים, מלא אנשים כאילו רוצים להבין מה הם עושים, איך הם עושים, איך הם יכולים לשמור על עצמם יותר, או על אנשים שהם אוהבים, נכון?
זה גם מנטרל מאלמנט הבושה שיש לפעמים.
כן. יש גם עוד עניין, שאין לכם בעצם אינטרס, למשל, זה לא איזה קבוצת סחר שבן אדם יגיד, לא, לא, החומר הזה בסדר, אל תדאגו, כי הוא רוצה שיתקנו אותו. זה פשוט אנשים שאומרים, בוא נעשה את זה בצורה אחראית, וזה האינטרס היחיד. אז אתה יודע שאתה מקבל תשובה שהיא רק מהאינטרס הזה. זה מאוד נקי, כאילו.
לא, אז אתם היחידים, באמת מה שמיוחד זה שאתם היחידים שעונים שם על שאלות. אז איך מחליטים מי הם היועסים? כי השליטה היא בצורה מאוד מאוד חזקה אצלכם.
אז כמו שאמרתי, בעצם היועסים נבעה מאותה קבוצת דיונים יחסית מצומצמת. כמעט כל היועסים האקטיביים עכשיו הם המקוריים. יש משהו כמו 3-4 אנשים שיצטרפו לצוות, בין אם כדי לענות על שאלות, או כדי לתמוך בנו מבחינת המידע המחקרי שאנחנו מחפשים. יש אנשים שבעצם איתרנו דרך הפעילות שלהם בקבוצות פייסבוק, ואז הצגנו להם את הפרויקט והצענו להם להצטרף.
מה שקרה?
מה זה אומר הפעילות שהם? ראיתם שהם עונים בקומנטס? ושהם...
כן. בדיוק.
כאילו ראיתם שזה מישהו שחוזר על עצמו, שכל פעם נותן תשובה רצינית, אמרתם, או, אותו אנחנו רוצים.
הם עשו סקאוטינג לחנונים שיודעים כאילו לכתוב הודעות טובות.
כן, יש לנו כזה חנון סמים ריידר.
אז מה, אז באמת ראיתם בן אדם, אז אמרתם לו, היי, שומע, רוצה להיות יועס?
בגדול כן, כאילו יש את כל הקבוצות, יש את הסקדליק נטוורק ויש את המדברים פסיכדלי ויש כזה כל מיני קבוצות בפייסבוק אנחנו נמצאים בהן וכאילו אנשים כל הזמן שואלים שאלות וכמו בקבוצות טלגרם שדיברנו עליהם קודם רוב התשובות כאילו לא טובות חלקן פשוט לא מספיק מדויקות, וחלקן פשוט בולשיט מוחלט. ומדי פעם פתאום יש איזה מישהו שכזה באופן קונסיסטנטי עונה על שאלות, כאילו תשובות מדויקות, תשובות נרחבות, שרואים שהוא יודע על מה הוא מדבר. חלקם זה אנשים שגם כאילו הם חוקרים את התחום, כלומר ממש באקדמיה באופן פעיל. אז היה אמת מישהו ספציפי שהיום הוא כבר לא בקבוצה, שהוא ספציפית היה פונה לאנשים בפייסבוק והיה כזה צד אותם, גם היה לו פייסבוק פיקטיבי, אז כאילו הוא הרגיש בנוח לעשות את זה.
ואז מה בעצם, אתם פונים למישהו והוא מתקבל, יש תהליך סינון או משהו כזה?
פעם היה לנו מבחן, היה לנו מבחן כזה של 15 שאלות פתוחות, שמי שרוצה להצטרף, אז ממש נותנים לו את השאלות, ורואים איך הוא עונה עליהן, וזה השאלות שלא בהכרח, לא ציפינו שאנשים ידעו את התשובות, זה השאלות כזה שלקחנו, שאלות אמיתיות מהקבוצה, שחלקנו יותר בסיסיות, חלקנו יותר מורכבות, פשוט רצינו לראות גם איך הבן אדם עכשיו הולך ומשיג את המידע בשביל התשובה, איך הוא מנסח אותה.
כאילו איך הוא ניגש לזה מלכתחילה.
כן, כן. היום אנחנו כבר לא משתמשים במבחן הזה כל כך.
אנחנו בעיקר גם לא מגייסים אנשים. אנחנו פחות נוטים לעשות את זה. גם כי כל החברים רוצים לשמור על האנונימיות שלהם, אז כשאנחנו מצרפים מישהו לצוות, זה פותח אותו להרבה מידע רגיש. וגם אנחנו בסך הכל מרוצים מהפעילות שלנו, אנחנו מתרחבים באופן יחסית איתי בשנים האחרונות, אז אנחנו לא מרגישים שאנחנו בחוסר. אם נרגיש שאנחנו בחוסר, אז כנראה שנשנה גישה.
ואתם 7 אנשים בצוות, אז זה כאילו מה, כל אחד מתביית על יום, או איך אתם מחלקים את הזמן? כאילו, אם הייתי מנהלת דבר כזה, לא לי חיים, כי כל הזמן אנשים שואלים שאלות, בכל שעה ביום.
אם לא מקבלים תשובה מיידית, אז שיחכו, הכל בסדר. אפשר לענות על שאלה גם אחרי יום. אולי זה לא יעזור לאדם באותו מקרה, אז בסדר, אז הוא ילמד לשאול את השאלה שלו קצת יותר מקודם. ובכל אופן זה היה עדיף מאשר שהוא לא היה שואל אף פעם בשום פורום.
כן.
תגידו, מי... אתם בוחרים מי היועסים, אבל מי בחר אתכם? כאילו יש פה אחריות מאוד כבדה.
אני.
ואני אשתף שאתם גם מכירים את הדילמה הזו, שחשבנו לעשות איתכם פרק כבר לפני זמן, ומאוד התלבטנו בינינו לבין עצמנו, בסוף אני מאוד שלם עם זה שאתם פה, אבל זה היה בעיקר סביב השאלה הזאת של כאילו מי נותן את האחריות. אז תספרו לנו קצת על המקום הזה, כאילו אין איזה חשש, כי אתם לוקחים כן איזשהו מקום של... משהו יכול להיות רופא, נכון שרופאים לא מתעסקים עם הדברים האלה. ומעבר לזה הוא גם לא חוקי. ואתם גם לא מכירים את הרקע של האנשים. אז נכון שאתם נותנים תשובה אובייקטיבית, אני נותן לכם את קצת מהתשובה, אבל נכון שאתם נותנים שאלה אובייקטיבית, אבל זה עדיין אתם אלה שנותנים אותה.
תראה, עובדה הפשוטה היא ש... זה שיש אותנו שעושים את זה, זה בהכרח יותר טוב מאשר לא יהיה אותנו. כאילו, אין לי ספק לגבי זה, וכן, אנחנו לא מושלמים, אנחנו לא יודעים הכל, אנחנו כבר גם רואים שכזה דברים שפעם אמרנו, עם הזמן יוצאים מחקרים והידע מתעדכן, וכאילו, מה שאמרנו פעם, אנחנו רואים שהוא לא נכון, ומתקנים את עצמנו. כלומר, כן, יש פה את האלמנט של האחריות הזאת, אבל נראה שכאילו, מישהו צריך לקחת אותה, ולא היה אף אחד אחר שיקח אותה, ועדיף שאנשים יקבלו את התשובות שלנו, ושאולי הן לא הכי מדויקות, אבל הן בטוח יותר טובות מכלום, וזה בטוח פחות אנשים נפגעים מסמים כשאנחנו בתמונה, מאשר כשאנחנו לא בתמונה.
יש אנשים שלא מרוצים מהתשובה הזאת, יש אנשים שמאתגרים אתכם, אומרים לכם מי אתם בכלל?
יש כמה, יש מעטים. בדרך כלל, אם מסתובבים בין שלל הקבוצות בטלגרם, אז בדרך כלל אנשים תומכים בנו ואנשים סומכים עלינו ורואים שאנחנו קצת מנסים להבין על מה אנחנו מדברים, וגם אם יש מחלוקות או אנשים מאתגרים תשובות מסוימות איתנו, אנחנו עושים דיון פתוח ומשתדלים להסביר את עצמנו, או למכר, שזה גם חשוב.
מה זה למכר? כאילו לתת מקורות?
לתת מקורות.
אוקיי, כי זה בהקשר ששמים קצת יכול להיות מבלבל לאנשים מסוימים.
אבל עדיין יש אנשים שפחות מרוצים מאיתנו כקונספט, אומרים שיש נושאים שאי אפשר באמת להתייעץ לגביהם, שאי אפשר באמת לדעת אותם אובייקטיבית, או במקרים שבהם אנחנו, למיטב ידיעתנו, ניפצנו איזשהו מיתוס שהיה מאוד יקר לליבו של איזשהו בן אדם שכרגע הוא עכשיו תופס אותנו כאנשים שלא מבינים כלום.
אוקיי, ומה לגבי באמת הפן הנפשי פה? כאילו אם יש מישהו בסיטואציה קריטית, שעכשיו שואל שאלה, מה אתם עושים?
תגדיר סיטואציה קריטית, תן דוגמה.
עכשיו מישהו במצב, הוא נמצא כרגע באיזשהו מצב קיצון, זה משהו שקורה בכלל?
כן, קורה, אנחנו מקבלים
זה,
פניות כאילו, כאלה בפרטי בעיקר.
חבר שלי קורא איתו כך וכך, מה אני עושה?
אז קודם כל יש את הכללים הבסיסיים של, של ליווי במצבי קיצון, של כזה, אוקיי, פשוט רגע תהיה איתו, תהיה נוכח איתו, תן לו מרחב בטוח, כל הדברים הבסיסיים האלה, ומעבר לזה, אתה יודע, זה מאוד מוגבל לעשות את זה דרך הטלגרם, אבל שואלים שאלות, מנסים להבין קצת יותר את הסיטואציה, במי מדובר, מה הוא חווה, איזה תופעות, לא יודע, גופניות, תודעתיות, וכזה גם מהניסיון שלנו, וכזה מידע שיש לנו, מנסים לעזור, אבל לפעמים אנחנו גם לא יכולים, לפעמים כאילו זה מורכב יותר ממה שאפשר לעשות דרך הטלגרם.
זה גם אומר על בן אדם, אם הוא פונה בפרטי ליועסים כדי לקבל עזרה ברגע הזה, כנראה שאין לו אף אחד אחר, וזה אומר הרבה. וזה שבכלל מישהו מוכן להתייחס אליו ולתת לו את ה... כאילו, פשוט להתייחס. זה כבר הרבה.
נכון. ואם אתם כן מגיעים להבנה שהבן אדם הזה, אין לכם איך לעזור לו, אתם נותנים לו טיפים, הוא עכשיו נמצא עם חבר שלו, חבר שלו במצב איזשהו משהו קיצוני, מה אתם עושים? מה, לאן מכווינים אותו? אתם מכווינים אותו לאנשהו אחר, אולי למקום אחר, מטפל כלשהו, עם שם גלוי?
זה נורא תלוי במקרה. אם זה משהו שאנחנו באמת חושבים שהוא מסכן חיים, אז כמובן שנעודד אותו לקרוא לעזרה רלוונטית.
זה ההיפותטיקל, זה שדברים כאלה קרו לכם?
חושב שלא היה ממש מקרה של סכנת חיים.
זהו, אז אוקיי.
נגיד, מקרה אחרון שבאמת היה לנו, אם אתם רוצים שנדבר יותר קונקרטי, אז בן אדם שאחותו לקחה שתי מנות אסיד, שהוא שם במגירה, סוכריות גומי, והיא לקחה את זה בטעות. תכננה לחלוק עם אבא שלהם בכלל. היא לקחה את זה בטעות.
בת כמה היא?
היא הייתה בת 20 ומשהו.
אוקיי.
אבל ללא ניסיון עם סמים, עם חומרים כאלה לפחות. וניסינו ללוות אותו כמיטב יכולתנו, אמרנו לו להרגיע את הרוחות בבית, להדגיש שוב ושוב ושוב שזה לא מסכן חיים לאמא ולדודה הלחוצות, כי האמא והדודה הלחוצות יכולות להחמיר את המצב הרבה יותר. אז זה נורא תלוי מקרה, אנחנו משתדלים כמובן לאסוף כמה שיותר מידע לפני שאנחנו ממליצים על איזשהו מעשה, אבל בסופו של דבר אנחנו גם מאמינים שאם הבן אדם פנה אלינו ואנחנו נתנו לו איזושהי עצה, אנחנו לא נתן עצה שתזיק. אנחנו תמיד נמנע מאיזושהי עצה שיש לה איזשהו צל של נזק שעלול לנבוע ממנה.
כן.
כאילו, אתם לא תגידו לבן אדם, לא, אל תזמין את האמבולנס אם אתה חושב שזה
הפך שמישהו
בסכנה.
ברור.
כן.
אפילו להתקף חרדה מבחינתי שיזמין את האמבולנס, אם הוא חושב שהוא צריך האמבולנס באותו רגע, אני לא אוריד אותו מזה.
יש גם את השאלה שאמרתם שחוזרת על עצמה המון, שזה השילוב עם תרופות פסיכיאטריות, וזה באמת משהו שמאתגרת בלתי אפשרי לענות עליו, ואפילו רופאים לא באמת עונים על השאלה הזאת, אם בכלל או עניינית, איך מתמודדים עם זה? יש כל כך הרבה אנשים שרוצים לדעת על זה.
האמת היא שממש בחודש שעבר יצאה איזו סקירה די מקיפה של שילובים של פסיכדלים עם, כאילו סקירה מדעית, של שילובים של פסיכדלים ו-MDMA עם תרופות פסיכיאטריות. אז זה קצת כזה נשמנו לרווחה שראינו שזה יצא, וראינו שכאילו אנחנו די עונים בהתאם לכזה, הידע שלנו די חופף לזה.
כלומר, לפני שזה יצא, אתם עניתם בצורה ש...
שהייתה מאוד דומה, כן. אבל זה כאילו, זה נתן לו את הביטחון הזה של כזה, אוקיי, כאילו זה...
אנחנו בדרך הנכונה.
כן. אבל באמת אני חושב שהעניין פה... זה קודם כל, מה הסיבה שבכלל מישהו לוקח את התרופות הפסיכיאטריות, ואם זה נכון שהוא יעשה סמים. ומה שאנחנו מדגישים הרבה פעמים, זה הרבה פעמים יש את השאלה של כאילו, מה, ואם עכשיו אני יום לא אקח את הציפרלקס, ואז אני אעשה אסיד, זה בסדר? אז הרבה פעמים כזה, ואנחנו נגיד מדגישים המון של לא, זה לא יעזור, ובכלל אל תעשו הפסקה מתרופות מרשם על דעת עצמכם כדי לעשות סמים, אם אתם רוצים לעשות את זה, תעשו את זה רק בתיאום עם הרופא המטפל שלכם, כי זה משהו כזה חוזר הרבה, כלומר אנחנו מאוד מנסים בכל מה שקשור לתרופות, להזכיר לאנשים שיש לכם את הרופא שלכם, והוא אחראי עליכם קודם כל,
כן.
וכל השאלות כאילו קודם כל תפנו אליו.
זה גם בליווי הרבה פעמים גם של הרופא וגם של הפסיכולוג, הפסיכולוגית בעצם, שמטפלים בבן אדם הזה. זה גם איזה תהליך שעוברים עם זה. בהזדמנות הזאת אני רוצה גם להזכיר את המושג הפחתה אחראית. יש כל מיני יוזמות סביב הפחתה אחראית של תרופות פסיכיאטריות, והנה זה נגיד מושג ששווה לשים בגוגל, שאולי אנשים לא הכירו והם כזה רצו לדעת משהו על זה, אבל לא ידעו שאפילו ככה קוראים לזה, כמו שאמרנו מקודם. אנחנו נשים לינק. אתם אגב, יש לכם בקבוצה את הלינק למחקר הזה שציינת? כי נראה לי שהרבה מהמאזינים יגידו כזה, איפה המחקר הזה? אני רוצה לקרוא את זה.
אני יכול לצרף, אני יכול לשלוח לך.
מדהים. גם בהקשר של שילוב של פסיכדלים ותרופות פסיכיאטריות, וגם בכלל תפיסתית סביב השאלה הזאת, בדיוק אתמול שאלה אותי חברה כאילו, אבל מה אני אעשה? אני טסה לדרום אמריקה ואני רוצה להתנסות באיוואסקה. אבל אני לוקחת כדורים, אז כאילו, מה אני אעשה? והדבר הראשון שעלה לי לראש, זה היה כאילו, רגע, בואי שנייה נלך אחורה. כאילו, אמרתי לעצמי, האיוואסקה זה לא איזשהו, כאילו, חוויה שהולכים למסיבה ומתנסים מסקרנות, ואוקיי, בא לי לדעת איך זה. זה ממש סוג של דרך שכזה הולכים, ואז מתוך כוונה לקבל ריפוי, וצריך ממש לשנות שם, המון המון דברים, חוץ מהאקט של לקחת כדורים כל בוקר. כאילו, יש כל מיני שינויים תפיסתיים שצריכים לעשות. כאילו, אני לא יודעת אם אולי, אני פותחת את זה פה בפורום הזה, וזו שאלה הרבה יותר גדולה מארבעתנו, אבל סתם איזו שאלה כזאת ששווה שאנשים ישמעו, מה אתם חושבים על זה?
אני חושב שזה מתקשר באמת לנקודה הזאת של למה אנשים צורכים את החומרים האלה, למה הם רוצים לקחת את זה, האם זה למטרות ריפוי או להנאה או... או סתם כי זה מאוד מעניין אותם. אנחנו לא נכנסים יותר מדי עמוק לשיקולים האישיים של כל בן אדם. גם לכיוון השני, גם אנשים שבאים אלינו מחומרים שהם כביכול פחות אהודים בקרב משתמשים מסוימים, בין אם זה אופיאטים, קוקאין, נגזרות של גאט, של קטינון בגאט. אנחנו משתדלים תמיד לעבור ממקום לא שיפוטי ולא בכך חטטני ללמה אתם הגעתם לזה. לרוב, כששואלים את השאלה, אנחנו פשוט ניתן את התשובה המיידית לגבי השאלה עצמה, ואם אנחנו רואים שכנראה יש פה איזשהו רקע, אם זה נפשי או רפואי אחר, אז אנחנו נציין בנוסף שאותו רקע יכול באמת להקשות על החוויה, ושצריך לעשות מחקר יותר מעמיק על הנושא הזה ספציפי. אם אתה עם OCD, ואתה נוטל תרופות ל-OCD, ואתה רוצה לקחת פסיכדל מסוים, אז תקרא על אנשים שהיו להם חוויות פסיכדליות כשהם סובלים מ-OCD.
כלומר, לך לאירוויד ותחפש את הטריפ ריפורט של האנשים שהם...
יותר כמו גוגל, אבל... כן.
אני מאוד שמח שנתת את התשובה הזו, אני אגיד את האמת, ושככה התמודדת עם השאלה של יאב, וככה אתם מתמודדים עם השאלות שמגיעות לשם, כי מקודם... זה, לי שהעניינים האלה של, אוקיי, למה אתה לוקח את זה? זה כן הולך למקומות יותר של טיפול נפשי, ומקריאה בקבוצה שלכם כהכנה לפרק הזה, קריאה רבה, ראיתי שזה לא הולך לשם. אז אני שמח שבעיניי זה נכון, כן. שזה לא הולך לשם, כי שם זה כבר באמת מגיע למחוזות שהם לא בטלגרם, וצריך קצת הסמכה בשבילם.
כן, אבל זה בהחלט צריך התייחסות, כאילו זה...
אנחנו גם הרבה פעמים גם אומרים לאנשים, פשוט לא לאנשים שאנחנו רואים שהם סובלים מהתמכרות או משהו כזה, אופן אנחנו גם אומרים לאנשים, היי, אולי כדאי שתלך לטיפול, כאילו זה משהו שאנחנו גם פשוט אומרים לאנשים בקבוצה לפעמים, אנחנו מרגישים שזה נכון.
כולנו צריכים טיפול.
תכלס, כן.
זה צריך להיות כאילו...
זה תמיד נכון.
הסלוגן האולטימטיבי
של כל דבר. זה כזה, כולנו צריכים טיפול, אבל יש אנשים שצריכים טיפול, ואולי לא כדאי שהם יקחו פסיכדלים.
כן.
זה כאילו צריך להיות הסלוגן שלכם.
או חומרים מסוימים אחרים.
כן, בדיוק.
בואו נהנה קצת.
אנחנו אוהבים להנות.
יש שאלות שחוזרות על עצמן הרבה?
כאילו, חוץ מתרופות פסיכיאטריות.
יש את השאלות הפשוטות, השאלות היבשות של כמה אסיד לקחת, כמה אמדי לקחת, כמה זמן זה, כמה זמן זה. לרוב אנחנו לא מאוד אוהבים את זה, כי אפשר למצוא את זה בחיפוש יחסית פשוט בגוגל.
זה מאוד אינדיבידואלי.
או בקבוצה.
כן.
זה יכול להיות אינדיבידואלי, אבל עדיין יש טווח, אין אמדי שנמשך 20 שעות, אין אסיד שנמשך שעתיים. אז כן, יש איזשהו טווח. ויש גם שאלות שהן קצת יותר חובבניות, אם נקרא לזה ככה, של אני רוצה להשתמש בחומר הזה, מה אני צריך לדעת? תפתחו בפניי את המדריך שלכם. שזה די נפוץ באמת. זה
ממש מה
נדיר.
שאמרתי, אני לא יודע מה לשאול את גוגל, תגידו לי מה לשאול אותו. כאילו זה זה.
אז אנחנו אומרים לו מה לשאול את גוגל, או לפחות מפנים אותו לאתרים מוכרים, Psychonaut Wiki, Tripsit, Aerowid, ששם הוא מתחיל איזושהי קריאה, מקבל איזשהו פיל לרעיון הזה. ואז הרבה מאוד פעמים גם חוזרים אלינו עם שאלות יותר ספציפיות ויותר, מרגישים יותר בנוח לענות עליהם, או לפחות יותר נהנים לענות עליהם.
ומה לגבי מיתוסים? מה מעצבן אתכם ששואלים?
כן, מה הדבר שהכי
לא מעצבן אתכם כי הבן אדם היה יכול לעשות גוגל, מעצבן אתכם שהשאלה הזו בכלל פאקינג קיימת.
אסיד אמיתי מעצבן אותנו.
יש לנו בחוקים של הקבוצה, שאנחנו לא עונים על שאלות על אסיד אמיתי או לא אמיתי.
מה, תנו לנו רגע את הרקע.
היה לפני כמה שנים איזה סיפור ש... היה איזה דוד שהתחיל להפיץ דרך אתר קנאביס ודרך כל מיני מקומות, גם בטלגרם, שזהו, אין יותר אסיד אמיתי, יש רק אסיד מודרני, שזה כאילו פחות טוב, כי שקר כלשהו, וזה, כאילו זה היה ממש ברור שהוא עושה את זה מטעמים
שיווקיים.
שיווקיים מאוד, כי אין אסיד אמיתי, ואז פתאום, היי, אני מצאתי את האסיד אמיתי היחיד שעוד יש, ואני מחלק בחינם, ואז עוד דבר קצת זמן, טוב, מצאתי עוד מקורות של אסיד אמיתי, ואפשר לקנות אותו רק דרכי.
זה כמו המהלך הזה של גולדה ובמבה, ראיתם את זה? יש את הרוטב הזה, רוטב בייגלה של גלידת גולדה, ואז החליטו להוציא טעם של במבה, של אוסם. כאילו לפי הטעם הזה. אז עשו כאילו קטע כזה, כתבות כאילו, איפה, לאן נעלם הרוטב של גלידת גולדה, נעלם, כאילו אי אפשר למצוא. ואז עשו כתבה, מצאנו את הרוטב של הגולדה, הנה זה פה, בתוך הבמבה, או מוצר חדש, זה בעצם
זה פרסומת. ממש כזה, כן. ולצערנו, כאילו, היה לו ממש סוג של קלט פולווין כזה. וזו הייתה תקופה שגם, כאילו גם ממש... יצאו נגדנו כי אנחנו אמרנו שזה לא נכון, וברמה שכאילו גם היו נכנסים לקבוצה להטריל וכל מיני כאלה. ועד היום לפעמים השאלה הזאת עוד עולה וזה כזה, די.
כמה מטורף זה כמה שיותר קשה להפריך מידע שקרי אחרי שהוא יוצא לאור, זה נורא. זה אלמנט אנושי נוראי שפשוט מזיין אותנו.
היום יותר מאי פעם.
נכון.
כן.
אז רגע, אנשים נכנסים להטריל? על מה ולמה? למה להטריל? כי אתם טענתם שאין את העניין של האסיד אמיתי.
כי אנחנו הרעים.
כי אנחנו הרעים. אנחנו חלק מהקונספירציה של...
של האסיד הלא אמיתי.
כן, כן.
אני חושב שזה כל כך עבד העניין הזה של האסיד אמיתי לא אמיתי שהיה אז. כאילו הייתי גם מעורב בדיונים האלה. כי באמת יש, אני לא אגיד אסיד לא אמיתי, יש דברים שהם לא אסיד, שפשוט רצים בשוק. וזה... פוצץ את העניין הזה, וזה כאילו התיישב על משהו שהוא חצי נכון, כשבאמת יש דילרים שמוכרים דברים שהם לא אסיד, NBOM וכו', ואנשים הרגישו את זה לפעמים במסיבות, בעיקר במסיבות גדולות וכאלה, וזה כאילו התיישב על איזשהו חצי אמת, ואז זה פשוט...
אני חושב שזה משהו יותר עמוק מזה, אני חושב שיש איזשהו קסם בחוויה הפסיכדלית, שפתאום אתה חווה איזו חוויה ממש מיוחדת, ואז אתה ממש רוצה לשחזר אותה ואתה לא מצליח, ואז כאילו אנשים מעדיפים להאמין שזה כאילו, כי אז זה היה אסיד אמיתי ואין יותר, בגלל זה החוויה הזאת לא חוזרת, ולא כי פשוט זה טבען של חוויות בחיים שהן לא חוזרות, או כי סט וסט מזה מורכב.
או כי נפש, האדם זה הדבר מורכב, אתה צריך להתחיל לשאול את עצמך עוד שאלות על זה, אם אתה רוצה...
בדיוק. באופן כללי, כמו שדיברת על דיסאינפורמציה, ועל כמה קל כאילו להפיץ אותה, וכמה קשה לשנות, אז אנשים אוהבים תשובות פשוטות. וכאילו להסביר לאנשים עכשיו כן, אבל מצב נפשי, וסט וסטינג, ודברים, ועניינים, לא אחי, זה פשוט היה אסיד אמיתי, והיום אין, בגלל זה אתה לא מקבל את החוויה שאתה רוצה. כן. הרבה יותר מנחם.
לך תסביר שזה לא אותו נהר.
ולא אותו אדם.
אם נשים רגע את הכובע היועסי, אז אפשר גם את רוב החומרים שהם לא אסיד, או לא אפילו קרובים לאסיד, אפשר לבדוק בעזרת ערכת בדיקה שקוראים לה ארליך, וזה נותן אינדיקציה מאוד טובה אם החומר עצמו הוא מה שנקרא אינדול או לא. אינדול זה חומרים שהם LSD ביניהם, גם נגזרות, זה ייתן את אותה תגובה גם לנגזרות שונות של LSD, אבל לפחות הן לא מסוכנות כמו NBOM או DOM או DOC.
כן. ואיפה אפשר להשיג ערכות כאלה?
readship.משהו, לא יודע.
נשים לינק, כאילו יש בארץ
לקנות.
יש יבואן ספציפי שאנחנו תמיד מפנים אליו.
נשים לינק לזה.
יש לכם חששות מסוימים? בכל זאת, אתם כאילו, תמיד אנשים מפחדים לתת עצות על סמים. זה משהו שתמיד יש דיסקליימרים, ואפילו אנחנו הרבה פעמים עשינו כל מיני דיסקליימרים בשביל לשמור על עצמנו, אבל אתם נמצאים בטלגרם, וכאילו, איך אתם יודעים שאין שוטרים בקבוצה, נגיד, כל מיני...
אנחנו לא יודעים, ולמעשה אני כבר יוצא מנקודת הנחה שיש יותר בקבוצה. אבל מה הוא יכול לעשות לי? יש שאלות שאנחנו באמת חוששים מהם. יש שאלות שאנחנו לא יודעים את התשובה שלהן, כמו שאמרנו, ובמצבים האלה אנחנו אולי נגיד שאנחנו לא יודעים, ונצרף את הניחוש הטוב ביותר שלנו, ונגיד גם שזה הניחוש הטוב ביותר שלנו, אבל אנחנו לא נדע לאן אותו אדם ייקח את זה, האם הוא הבין לגמרי מה אמרנו, או שהוא יכול להבין אותנו באופן לא נכון פתאום, ולפרש את זה לאיזה כיוון שמתאים לו באותו רגע. אנחנו לא יודעים את זה, זה חשש מאוד גדול שיש לנו. האם, וזה גם נכון לשאלות שאנחנו סך הכל די בטוחים על התשובה שלהם. האם עדיין אותו אדם הבין ב-100% את מה שרצינו? יש סקשן נוסף של דברים שאנחנו חוששים ממנו, שזה שאלות על גמילה.
אלה
שאלות שכן הגיעו אלינו, גמילה מהרבה מאוד חומרים שאלו אותנו, וזה באמת מקום מאוד בעייתי, כי יש גם הרבה חומרים שהגמילה מהם היא מסוכנת, ואם אתה לא עושה את זה בליווי רופא, אתה פשוט מסכן את עצמך.
למה לא, נגיד, להכווין אותם למכוני גמילה או רופאים שאתם סומכים עליהם?
הרבה מהם פשוט אומרים, אני לא רוצה. לא מזמן איזה מישהו שאל, פשוט בילולית אמר בקבוצה, היי, איך נגמלים בלי לעבור גמילה? אני רוצה להיגמל מקוק, אבל אני לא רוצה לעבור גמילה. כי אנשים לא רוצים, כי גם יש, אני חושב שזה חלק מהבעיה שיש הרבה סטיגמטיזציה מאוד קשה סביב התמכרות לסמים שגורמת לאנשים כאילו ממש קשה לאנשים לבקש עזרה בגלל שהם מפרטים שיסתכלו עליהם כאילו אי המחור.
ומלכתחילה להכחיש את המקום הזה, להכחיש שהם הגיעו למקום הזה.
כן.
אני כן רוצה לציין שאם זה משהו פחות מסוכן כמו קוק, אז אנחנו כן נעודד את אותו אדם להפסיק ולהפחית, ובדרך כלל גם נלווה אותו, בין אם זה בשיחות יומיומיות, אפילו שיחות לתוך הלילה, ברגעים שקצת יותר קשה לו.
וואו, איזה השקעה.
תודה.
לא, אני מורידה את הכובע. כאילו, לדבר עם אנשים כאלה, ולפעמים לתוך הלילה, זה לא מובן מאליו, זה לא משהו ש... זה גם כנראה משהו שהבן אדם הזה לא יקבל בשום מקום אחר, אם הוא לא מוכן ללכת ולבקש עזרה מקצועית. אז כאילו... מדהים.
זה בדיוק התחום האפור שאנחנו נמצאים בו, כאילו כל הפרויקט הזה נמצא באיזה תחום אפור שכאילו או שאין את מי לשאול, או שאנשים מפחדים לבקש עזרה, וכאילו זה איזשהו וקום שממש הרגשנו שצריך שמישהו ימלא אותו.
מה השאיפות שלכם עם הפרויקט? איפה הייתם רוצים לראות את עצמכם עוד שנתיים? יש תוכניות בכלל כאלה?
אז בעיקרון יש איזשהו חזון שאנחנו מאוד רוצים שיקרה יום אחד, וגם התחלנו משהו, לא לגמרי עבד, של בעצם לאגור את כל המידע שיש לנו, וליצור איזשהו מקור...
אינדקס איזשהו... כזה.
אינדקס, הנדבוק, משהו מאוד מרוכז, כל סם, איך אתה מתחיל איתו, מה המינונים, משך השפעה, סכנות, סכנות ספציפיות... ובכללי חומרים על מזעור נזקים, איך שוקלים נכון, איך שוקלים דברים שלא נכנסים על משקל. ויש איך מסניפים, לא יודע, יש הרבה דברים במזעור נזקים שהם נושאים בפני עצמם, ואנחנו כן מקווים יום אחד אולי לכתוב איזשהו מקור מאוד מרוכז, והיו כמה ניסיונות להתחיל את זה, וכביכול אם ניצור את זה אז יחסוך לנו את כל הזמן של לענות על שאלות, על שאלות בקבוצה, כי פשוט נפנה לאינדקס.
אז מה נעשה? מה נעשה עם החיים שלנו?
נתחזק את האינדקס ונעדכן אותו, זה מה שנעשה, מה נראה לך? אז זה איזשהו חזון שיש לנו.
יושבים איתנו פה פינקי והמוח המסומם.
כן, אה?
נזכרתי שפעם הייתה לנו איזו שיחה, לא זוכר אם זה היה רעיון שלי או מה, דיברנו על האפשרות של כאילו יום אחד אולי למסד את זה, שכאילו יועסים תהיה עמותה רשומה או משהו, אני לא זוכר, נראה שהייתה לנו שיחה כזאת פעם.
כשפתחנו את הרעיון של תרומות, אבל אז פשוט פתחתי ארנק ביטקוין וזה היה מספיק.
נראה שזה יותר מזה, נראה שממש היה איזה, אולי זה היה רק בראש שלי.
יכול להיות, כי אני לא יהיה בעד זה. ורוב היועסים לצערנו לא יהיו בעד זה.
שתהיו עמותה רשומה.
שהשמות שלנו יהיו איפשהו.
מהטעם הזה.
מהטעם הזה, כן.
מעניין, אוקיי. כן, אתה חושב שאם לא תהיו אנונימיים, זה באמת יסכן אתכם? זה מה שאתה אומר?
כן, למה לא?
Better safe than sorry.
בדיוק.
אז אתם אומרים, כאילו, גם אם יום אחד תצליחו לייצר איזושהי סיטואציה שיש ככה איזה מומנטום ליצור משהו כזה, אתם חושבים שזה עדיין יהיה מסוכן מדי להיחשף סביב הדבר הזה.
אני הייתי ממש שמח להגיע למקום שמוענים בנרגיש כאילו בנוח להיחשף כחלק מהפרויקט הזה, אבל מרגיש שזה לא שם.
אולי יום יבוא, וכולנו נצא מהארון של המסוממים, מהארון שמוציא כל מיני ריחות.
אמן.
אמן.
אני גם רוצה לציין שזה מאוד יפה שיש שם בעצם חוסר שיפוטיות, נקרא לזה, לגבי, גם לגבי בני אדם וגם לגבי כל הסמים, כי אני מאוד רגילה שבקהילה הפסיכדלית, אז יש כאילו היררכיה כזאת, יש את הפסיכדלים ויש את כל שאר הסמים שהם כאילו רעים. עכשיו, א', זה לא מדויק, זה תלוי בהרבה דברים, וב', יש המון אנשים שצורכים כל מיני חומרים, גם לא פסיכדלים, וגם להם מגיע לצרוך בצורה אחראית. כלומר, זה מבחינתי גם חידוש באיזושהי מידה.
אני חושב ש... יש איזה כזה צורך אנושי בסיסי לשנות את התודעה, וגם מה שאמרת קודם על, על מי שהיא רוצה ללכת לעשות היוואסקה, ועל זה שזה דרך, אז זה דרך אחת להסתכל על זה, כן, שפסיכדלים זה איזושהי דרך, אבל יש אנשים שבשבילם זה לא דרך, שבשבילם זה פשוט סמים שהם עושים, וזה לגיטימי, וגם אנשים שבשבילם, כאילו, עוד סמים אחרים שהם עושים, לא יודע אם זה קוק או הרואין או whatever, אם מישהו מצליח לעשות את זה בצורה אחראית ולשלב את זה בצורה בחיים שלו שמרגישים מטיבה איתו ותומכת בו ועוזרת לו. לא, אני לא אחליט בשבילו איזה חומרים לעשות או לא לעשות. אני מקסימום שם להגיד לו ממה הוא צריך להיזהר.
כן, גם מעבר לזה, גם אם מישהו מחליט שהוא כן רוצה לקחת סמים מסוימים וזה באמת מסכן אותו, אבל בזכותכם זה קצת פחות סיכן אותו. זה גם,
מקווים.
כאילו...
כן, וגם ש... אנחנו, ועם זאת אנחנו לא מתביישים לומר... קוק פוגע בלב בכל מינון, מטמפטמין יכול לפגוע במוח בכל מינון. אנחנו אומרים את הדברים האלה, ועם זאת, אחרי שאנחנו נאמר את זה, אנחנו נסתכל על אותה שאלה של אותו, של אותו בן אדם, ואנחנו ניתן לו תשובה קונקרטית, שהוא יוכל לצאת ממנה עם עוד ידע ועוד ביטחון.
נראה לי אגב שזה לא נכון שמת יכול לפגוע בכל מינון.
כמעט בכל מינון, בסדר. זה מורכב.
זה, זה, הלך... זה הדיונים הפנימיים של הקבוצה של היועסים בלבד.
זה לחץ חמצוני, כמה זמן לוקח לו לחזור, לא לוקח לחץ חמצוני הרבה זמן לחזור, באיזה תדירות אתה משתמש במף, בסדר.
אוקיי, אז מקורות. נתתם פה רשימת מקורות לאורך השיחה, אז תנו לנו את כל המקורות ששווה להכיר.
גוגל סקולר.
אוקיי, יפה.
המקור הראשון, שאם יש לך שאלה ספציפית, שאלה מחקרית, שלדעתך קיים מחקר שאמור לענות עליה, גש קודם לגוגל סקולר, אתה שואל על אינטראקציה מסוימת, תכתוב את שני החומרים בגוגל סקולר, תראה איזה מאמרים יוצאים. לא כל המאמרים שם הם מג'ורנלים מכובדים ומוכרים, אז כן צריך טיפה ביקורתיות, ולהבין שלא הכל peer reviewed ולא הכל עבר... את כל הבדיקות האפשריות, אבל עם זאת זה מקום מאוד טוב להתחיל בו, וגם אנשים שאולי קצת מפחדים ממאמרים, זה קצת כבד להם לראות abstract, introduction,
נכון.
זה מפחיד, זה חד משמעית מפחיד. אבל עדיין, כדאי כאילו להיכנס, להתחיל לקרוא, להתחיל להשתפשף. זה לא ינשך אתכם.
כן.
זה מילים על המסך.
טיפ לגבי גוגל סקולר, הרבה פעמים תיכנסו לתוך הלינק של המאמר, תראו שבעצם אפשר לראות רק את האבסטרקט, כלומר רק את המבוא, והמאמר עצמו חסום, צריך לשלם כסף עליו או להיות רשום דרך איזושהי מערכת. אז מה יפה? שיש טורנט של מאמרים אקדמיים. אתם הכרתם?
סייהאב?
כן. זה נורא חשוב, כי, הרבה, כי להגיד גוגל סקולר זה טוב ויפה,
נכון.
אבל כאילו...
לא, נכון, זה נקודה אז, טובה.
אז S-C-I-H-U-B, סייהאב, זה סטודנטית אוזבקית, שלפני כמה שנים התעצבנה שהכל חסום, ואמרה כאילו, what the fuck? למה אני לא יכולה להיות כאילו חשופה למידע באופן חופשי, אנחנו במאה ה-21, ופשוט פתחה את המאגר הזה, לוקחים את ה-URL של המאמר כשהוא חסום, כשרואים רק את האבסטרקט שלו, שמים בתוך הסייהאב, לוחצים וקסם, רואים את כל המאמר ב-PDF. זה מדהים.
כן, חשוב גם לחפש סייהאב בגוגל כשנכנסים לאתר, כי כל שנה בערך מורידים להם אותו, והם שמים על כתובת חדשה.
נכון, איך יודעים שהגעתם לסייהאב האמיתי, רואים את הציפור השחורה הזאת ואת המפתח.
אז אמרנו גוגל סקולר, יש גם את המאגרים של המידע בעצם, שהם כאמור באנגלית, פסייקונאוט וויקי, טריפסיט, אירוויד, לאירוויד גם יש וולט יפה של טריפ ריפורט, נראה לי גם לטריפסיט יש.
יש גם את כל הגופי מחקר היום כמו מפס, כמו בקלי פאונדיישן, שיש שם אחלה מידע גם. יש את דרג סיינס, שזה ארגון של ארגון בריטי שהוא נועד להפיץ מידע מבוסס ומימן על סמים, שגם יש להם אחלה פודקאסט. מרפא בישראל, שזה פחות או יותר מקור היחיד בעברית למידע.
אתם משתמשים גם ב-Drugs and Me? מכירים את האתר הזה? מה שיפה בו זה שיש בו מידע על כל הסמים, הנה אתה מהנהן, כן. יש שם מידע על כל הסמים, ואז בסוף כל מידע יש כאילו את המאמרים. שמהם זה לקוח, זה כאילו מאוד מגובה כזה. זה גם שווה.
כן, אבל טיפה מצומצם אם אני זוכר נכון. האמת שאני לא מגיע אליו הרבה, לרוב אני פשוט מחפש קודם מהמקורות שמוכרים לי, ואז אני עושה את השיטוט היותר רחב בגוגל. ולרוב זה מספיק.
אורייט, קול.
רגע, אבל... משהו, אולי איזה מילה על מאמרים, שהרבה מהמחקרים על סמים... היום אולי קצת פחות, אבל במשך העשרות השנים האחרונות, הם כאילו נעשו על ידי גופים שהמטרה היחידה שלהם הייתה להראות שסמים זה מזיק, ויש כל מיני מאמרים, אני זוכר שפעם ראינו איזה מי ששלח איזה מאמר, על זה ש-MDMA יכול לפגוע בשמיעה, ואז נכנסתי למאמר, וקודם כל זה על מחברים, אבל בסדר, אבל הרבה מהמחקרים שבאים להראות שסמים זה מזיק, הם כאילו המינונים שהם נותנים שם, הם מינונים שכאילו, היו דופקים... בלי קשר ל... כי גם אם זה היה אקמול, זה כנראה היה הורג אותם, אני לא יודע.
יצא מאמר, ראיתם את זה לפני איזה שבועיים, ש-LSD יכול לגרום לעיוורון, ואז במאמר נתנו לעכברים קטנים, לא יודע מה הם שוקלים, 50 גרם, נתנו להם כמות ששקולה לכזה 1,500 מנות של בן אדם.
וואו.
וזה... עשה להם עיוורון, אני מניח שזה עשה להם עוד דברים, אני כזה,
זה
עשה כותרות, ואז זה עשה כותרות שכאילו, חבר'ה, די, אנחנו לא שם, תתקדמו, זה לא הגיוני שזה הכותרת שמאמר כזה מקבל.
אז זה בדיוק מה שבאתי להגיד, שכאילו כשכבר מגיעים לקרוא מאמר, אז כזה הרבה אנשים רצים לקרוא את המסקנות בסוף, אבל כן חשוב גם להסתכל רגע על השיטות ולראות מה באמת עשו שם, כי כאילו לפעמים... הם עושים משהו אחד ומגיעים למסקנות אחרות, במיוחד כשמדובר במאמרים שהם לא peer-reviewed.
אז אני אגיד שבאמת בעיניי, הם כמה שאני מעריך את גישת הללכת למקור, ולדעת, ולהבין מאיזה ז'ורנל זה מגיע, ולהבין את כל הדרך שהמוצר עשה עד אליי, אני גם כן מעודד אנשים ללכת לאתרים שכבר סיכמו את זה, בדיוק אלה שהמלצתם עליהם, כמו Psychonaut Wiki, ואלה שכבר אמרנו. בסוף זה בסדר, כאילו אני לא רוצה שמישהו ישמע את זה וקצת יהיה מתוסכל שהוא לא קורא את המאמרים, זה בסדר, יש אנשים כמוכם וכמו אחרים שקוראים את זה, מסכמים את זה.
זה גם בסדר אם לא יודעים לקרוא אנגלית כל כך טוב, אז אפשר ללכת ליועסים ובשביל זה אתם כאן.
בדיוק.
לגמרי.
איפה אפשר למצוא אתכם?
אפשר למצוא אותנו בטלגרם. נוסיף לינק, יש לנו בוט שמקריא לכם את כל החוקים לפני שאתם נכנסים.
מה זה מקריא?
הוא כותב הודעה, חוק, ואתה צריך ללחוץ המשך בשביל להגיע לחוק הבא, עד שהוא קורא את כל החוקים, ואז אתה יכול להיכנס לקבוצה. כמובן שאתה יכול ללחוץ המשך, להיכנס לקבוצה, לכתוב כמה שטויות ונעיף אותך. הכל אפשרי, עולם חופשי.
כן, הם פשוט מחפשים בחיפוש בטלגרם יועסים, אז יש בוט יועסים, הוא מוצא את זה בחיפוש די מהר.
קול.
אני רציתי להוסיף לגבי המקורות, שיש הרבה מידע שהוא פשוט חסר, וזה גם הרבה פעמים דברים שגם אתרים שאנחנו כביכול תופסים מהם, פסייקונאוט וויקי או דומים לו, גם הם לא בהכרח יקחו אחריות על מידע שהוא חסר. ויש הרבה מידע, מאוד מידע אנקדוטלי, מידע מחוויות של אנשים שפשוט עשו את זה, ואז הלכו לכתוב על זה באינטרנט. שזה באמת כל אותם פורומים שציינו, והדיונים הרחבים של אנשים שציינו, שהם ברדיט, DMT Nexus, שרומרי, Blue Light, Drugs Forum, כל אלה מקורות מאוד רחבים, אלפי, אם לא מיליוני אנשים עברו שם ושיתפו את החוויות שלהם באופן יותר מפורט, פחות מפורט, והמכלול הזה של חוויות סיבקטיביות שנמצא שם יכול לתת המון המון מידע שימושי.
למרות שהוא אנקדוטלי ולמרות שהוא סיבקטיבי.
נכון, אבל אם 300 אנשים אומרים אותו הדבר, כנראה שיש פה איזשהו עניין אוניברסלי.
מה שנקרא מיליון סינים מסוממים לא טועים.
בערך, כן.
מסומם סינים.
כן.
חבר'ה, תודה רבה. היה ממש כיף.
כן.
בהחלט.
תודה שאירחתם אותנו.
אתם עושים משהו מעניין. אני שמח לשמוע איך זה קורה מאחורי הקלעים. היה לי כיף ומעניין לקרוא את השאלות בחודש האחרון כהכנה לפרק. אולי אני גם אמצא את עצמי שואל השאלה משלי מתישהו. מקווה שאני לא אתבייש.
אין לך יחס PIP.
אם תפנה בפרטי, כי אנחנו לא יודעים מי אתה, ואתה לא יודע מי אנחנו.
זה עוד יותר טוב.
ותודה שאתם עושים את זה. באמת. חשוב.
תודה לכם שאתם עושים את זה.
תודה. נשאיר את זה. לא, אל תורידי את זה בעריכה.
תודה רבה.
Oh.